עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
אוכל תמיד איתי. ויתן לך מיטה לשמיים בשמני הארץ. אבל גם אצל עשיו כתוב, משמני הארץ יהיה מושביך. אומר השפת אמת יש הבדל גדול. מה ההבדל הגדול? יש אדם שהוא קשור, אך יש בו יראת שמיים. יש בו יראת שמיים, כל דבר אצלו, רואה אם זה קשור, מקרב אותו בעבודת השם, ומרחק אותו מעבודת השם. האם הדבר הזה שהוא יעשה, הוא גובל בחילול השם, או חס וחלילה, גובל, או שזה גובל באהבת השם. יצחק יעקב הוא מקבל את הברכה ויתן לך אלוקים מטל השמיים שייתן ויחזור ויתן. הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אתה צריך להיות מקושר להשם יתברך, אתה לא תקבל בפעם אחת, אתה כל פעם תזדקק להתפלל, כיוון שצינור השפע אתה צריך כל זמן להתפלל כדי לקבל את אותו שפע. אבל אצל עשיו, משמני הארץ יהיה מושביך, הקדוש פה הוכלה לא רוצה שום קשר איתו, זה ממש מרחיק אותו. לכן אדם שהוא מרגיש שצריך, הוא צריך לשמוח, אני צריך, סימן שאני תפלל, סימן הקדוש הוא רוצה את התפילתי. זה כמו שאמר לנחש, עפר תאכל כמי חייך, איזה כלל הזאת? אם זה הסטק שלו עפר, עפר לא, הוא לא מרגיש לך שום קשר להשם יתברך. הברכה של יצחק ליעקב וייתן לך שאתה לעולם תהיה קשור להשם יתברך באותה בקשה. זה לא כמו עשיו. אמרתי, כתוב פה עשיו, בא בוכה על הברכות, הברכה אחת לך אבי, על מה אתה בוכה? כתוב, ויבוא עשיו עייף מן השדה, עשה 5 עבירות חמורות, מה עכשיו צריך ברכות? זה מה שחסר לו? ועל זה הוא בוכה, ועל זה הוא צועק צעקה גדולה. אמרתי, כתוב בהלכה, שאדם שמת אביו מברך שתי ברכות. ברכה אחת, שיחיינו אם הוא יורש יחידי, אם הוא לא יורש יחידי, מברך הטוב והאמיתי. ברכה שנייה, מברך דיין האמת. עשיו, מה היה החזמון שלו? אחי יעקב, זה תורה, זה עולם הבא, גן עדן, העולם הזה, אין לו כלום. מה הוא עכשיו רואה? הוא עכשיו רואה שיעקב מקבל גם העולם הזה. אז הוא אומר לי, יצחק אבינו, הברכה אחת לך, אבי, מה שתמות, מה נברך עליך? רק דיין האמת, הכל נתת, לא השארת כלום. זה ככה בדרך רמז. בכל אופן, אני אומר מה שדיברנו בהתחלה, עניין של חינוך למידות טובות שהכל תלוי בהם. צריך לדעת, שולחים את הילדים, לא משנה לאיפה שולחים אותם, צריך לבדוק דבר אחד. מי המחנכים שם? מי התורה? איזה תורה עומדת שם? אתם לא צריך להגיד לכם, מרן, השם יאריך ימיו, טוב, ותם נעימים, כמה הוא נלחם וכמה הוא עומד בפרץ נגד כל מיני רוחות זרות ומוזרות שהם מתקשטים. כמו עשיו, עד שמתגלים ציפורניים של אותם רשעים, של אותם חזירים. אבל הוא עומד בפרץ, צריך לחזק את מרן, שהשם ייתן לו כוח ויכולת, ועתה דשמיא, והוא יעמוד בפרץ, יהיה כעץ שתול על גבי מים, אשר עליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח השם בידו, אמן ואמן.
הרב יכול להישאר, יש כתב בחיצה. חזק וברוך, הרב הגדול, מעוז ומגדול, מור דיינה ונחית לעומקה דדינה, הגאון רבי עמוס מיכאל, חבר בית הדין הגדול ורב שכונת קריית יובה, קריית מנחם. אנחנו נושאים יחד בית הדין כמה שנים, אנחנו נהנים ממנו, רואים את הגישה שלו לכל פסק פסק. קודם כל הוא הולך בדרך של מרן, שאפשר להקל, אנחנו מקילים. אבל זה לא מקלו יגיד לו, שכל דבר חייבים להקל. הוא רואה את הגישה, אם אנחנו יכולים להקל, מקילים. היה כמה דברים שפתרנו אותם בית הדין הגדול, בלי פרסומות, בלי פרסומת. אבל שאין אפשרות להקל, אז אין אפשרות להקל. התורה לא פסטלינה בידינו, נשחק באיך שאנחנו רוצים. יש לנו כללים בהלכה, יש לנו את התורה שלנו, ברוך השם מור דיינה, כמו שאמרתי, נחית לעומקה דדינה, שימשיך עוד לשבת עוד שנים בבית הדין, יזכה את הרבים, ויפסוק דין אמת לאמיתו. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. למה כמה דברים שעדיין לא ממש בחנוכה, שבוע הבא, אחר כך שבוע עוד כמה שבועות, נדבר על זה. בגמרא, שבת כ"א עמוד ב', מהי חנוכה? נתנו רבנן, בכ"ה בכסלו, יומי דחנוכה תימניה עינון. דו למספד בירון, לטענות בירון, שכנכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים. שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. היה מונח בחותמו של כהן גדול, זה כשרות, יש פה שיעור בדיוק, 3.5 לוגים, זה החותמת שצריכה להיות, והיה רק פח אחד שמספיק להדליק בו ביום אחד. נעשה נס ודלק 8 ימים. בשנה אחרת, אותה שנה לא עשו כלום. לא ידעו שיהיה נס 8 ימים, עוד יום ועוד יום, לא ידעו. שנגמר החנוכה, 8 ימים שנעשה נס, בשנה הבאה, כבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודעה. זה לשון הגמרא. ימים טובים בהלל והודעה. רש"י כותב, מה זה ימים טובים? כמו שבועות? כמו שמחת תורה? לא. לא שעשו ממלאכה. שלא נקבעו, אלא לקרוא הלל ולומר על הניסים והודעה. מפורש ברש"י, שחנוכה זה לא נקבע על ימים טובים, אין בזה מצוות שמחה, זה לא יום טוב. לא נקבעו אלא לשתי דברים, לקרוא הלל וכן נגיד על הניסים, חוץ ממה שנתקן להדליק את הנר חנוכה בכל שנה ושנה, חוץ מהדבר הזה זכר לנס, נקבעו להלל ולהודעה. לכן לפי זה יוצא, אין שום סיבה לעשות סעודות בחנוכה, שהביא אנשים ושתת להם אוכל, סעודה, אין? זה לא נקבעו, זה לא יום טוב, לא נקבע לימים טובים. כך כותב מפורש מהר"ם מרוטנבורג, כמו שיטת רש"י, שזה לא נקבע לימים טובים, אלא רק להלל ולהודות. כך כותב המודחי, כך כותב התשבץ, כך כותב הטור, כך נפסק בשולחן ערוך, סימן תפרש עין. מרן כותב בסעיף ב', ריבוי הסעודות שמרבים בהם, כלומר כבר בזמן מרן השולחן ערוך, אנשים היו מנצלים את ההזדמנות, שעושים סעודה ואומרים דברי תורה, מריבוי הסעודות שמרבים בהם בחנוכה, הם סעודות רשות. שלא כבעום לשמחה או למשתה, לא קבעו לשמחה ולמשתה, זה מרן מפורש. בהרמה, ומוסיף בשם מרן מפרג, שהוא כותב, יש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום שבאותם ימים היה חנוכת המזבח. אז זה שמחה שחנכו את המזבח, המזבח חדש לציון תכין, ולכן יש בזה קצת מצווה. ממשיך הרמה וכותב, ונוהגים, לומר זמירות ותשבחות הקדוש ברוך הוא בסעודות אלה, ואז אבה סעודת מצווה. הם שרים פרד השם תמימה, שרים שירים של תשבחות הקדוש ברוך הוא, זה נקרא כבר סעודת מצווה. המהרש"ל בפרק ז' מסכת הבא קמא, הוא כותב על סעודת חינוך הבית, חנוכת הבית. אם זה בארץ ישראל, יש כאן מצווה שיהיו בארץ ישראל, אבל המהרש"ל לא היה בארץ ישראל לפני קרוב ל-400 שנה. הוא כותב, אם יש דברי תורה בסעודה, כמו בר מצווה וכדומה, זה נחשב קצת סעודת מצווה. הרמה, כפי משמענו פה עכשיו, בשם ספר המנהגים, הוא מקל יותר. בחנוכה הוא מקל, לא סתם. אם יש שירות, יש ברכות, יש ברכות, זה כבר נקרא קצת סעודת מצווה. אבל באמת, בעיקר הדין, זה לא נקבע למשתה בשמחה. אדם יכול לעבור עליו כל ימי חנוכה, חוץ משבת, בלי שום סעודה. יכול לאכול סוגליה, יכול לאכול דברים אחרים, לא חייב לעשות משתה ושמחה. בפורים, זה נקבע למשתה ושמחה. יש לנו סעודת פורים. לכתחילה בפת, יש תשובה ביחד ודעת, עיקר בשר ויין. אבל יש מצווה לסעוד בפורים. חנוכה לא. מה ההבדל? יש לזה כמה הסברים. הלבוש, שהיה למעלה מ-400 שנה, הוא מסביר, בפשטות, פורים, הגזרה הייתה על הגופות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף נשים ביום אחד, הגזרה הייתה על הגופות, נתנו משהו לגוף, תעשו סעודה, סעודת פורים, תשתו בשר ויין, תשתו יין ותאכלו בשר, כי הגזרה הייתה על הגופות. מה שאין כן, בזמן אחשוורוש, בזמן מלכות יוון, שהיה הגזרות, לא היו גזרות על הגוף, לא רצו להרוג. היו הרבה מתייוונים. אלה שהלכו והתייוונו, היו משתפים פעולה עם היוונים, הם לא הרגו אותם. הם הרגו את מי שהיה שומר תורה מצוות, שבת, חודש, מילה, כפי שידוע הדברים. העזרה הייתה על הרוח, אז מה צריך לתת סעודה? בשימה. לכן בחנוכה לא קראו סעודות. זה כותב הליבוש. כעין זה, כותב הבית חדש, הוא היה פחות או יותר באותה תקופה של קצת אולי אחרי הליבוש, קרוב ל-400 שנה, כותב הבח, בפורים, הגזרה הייתה לפי שנהנו בסעודה של אותו רשע. הלכו לאכול בסעודה של אחשוורוש, והכן נגזר עליהם להרוג, להשמיד ולאבד את כל הגוף. הגוף נהנה מהסעודה של אחשוורוש, באותו רשע נגזר עליהם שהגוף יאבד. הם רצו לחפר על זה, צמו 3 ימים, שהגוף יצטער. רגע שצמו, הקדוש ברוך הוא עקר את הגזרה, לפיכך כבעום למשתה ולשמחה. כל הנקודה הייתה על הגוף, נהנו מהסעודה של אחשוורוש, נגזר עליהם להשמיד, להרוג ולאבד את הגוף, הם צמו 3 ימים, ואז תקנו את הדבר הזה, ולכן תקנו להם למשתה ולשמחה. בחנוכה, הגזרה לא הייתה בגלל שאכלו בסעודה של אחשוורוש, לא זו הייתה הבעיה. בחנוכה הייתה הבעיה שהתרשלו בעבודה, כמו שכתוב במדרש, בקורבנות, לכן נגזרה עליהם גזרה לבטל את העבודה. ככה מבואר במדרשים, עד שעמד עליהם אותו רשע לבטל את התמיד, כמובן תמיד. ברגע שבזוך ביטל את הגזרה, לכן זו לא הייתה גזרה על הגוף. הייתה גזרה על דברים של רוחניים, לכן לא נקבעו למשתה ושמחה. זה מעין מה שאומר הלבוש, רק הוא מוסיף. ראינו מסדה של אחשוורוש, ביטלו את הקורבן תמיד, מוסיף כמה דברים, אז אותו עיקרון. תורה זהב, מהיר על זה. נכון, בחנוכה לא הייתה גזרה על הגוף. גזרה להשמיד ההרוג ולאבד, אבל כתוב גדול המחטיאו יותר מההרוגו. אתה לוקח את עם ישראל, היוונים באים לעם ישראל, מעבירים אותם על דתיו, השכיחה מתורתך, שלא יעסקו בתורה, המאור שבא מחזירה למותיו, ואז אם לא עסקים בתורה יורדים עד התהום, יורדים. כי גדול המחטיאו יותר מן ההרוגו, אז למה קבעו למשתה ושמחה? אם קבעו משתה ושמחה מה שרצו להרוג אותם בפורים, אז כל שכן פה, גדול המחטיאו, תמיד נהגו, זה מקשה תורי זהב. כן, ספר המנהגים, והר"ם מפראג, הם כותבים שיש קצת מצווה בסעודות, והר"ם כי גדול המחטיאו, תמיד נהגו, ככה הוא מפרש. העלייה הרבה מביא את התורי זהב, והוא מתרץ, מה שכתוב, גדול המחטיאו, יותר מנהגו, הכוונה היא מחטיאו ברצון, אבל באונס, אם מחטיאו ברצון, פותח בתי ספר של האליאנס וכל מיני חינוך חילוני כמו שקורה בסדר פה במדינה השם מרחם למעלה ממיליון, מיליון וחצי ילדים פסוק שמה ישראל לא יודעים ברוך השם כנגד זה יש תלמודי תורה כל מקום ומקום אפילו באילת ברוך השם יש שם תלמוד תורה שמציל נפשות בית ספר לבנות, סמינר, מצילים נפשות כן, זה שעושים את זה ברצון, מחתים את העמים ברצון, גדול המחתיאו יותר מן ההרוגו. והיוונים, זה היה מחתיאו באונס, הכריחו אותם. מי שישמור שבת, אנחנו נהרוג אותו. מי שימות לבן, אנחנו נהרוג אותו. כמו הסיפור שקרה עם חנה ושבעת בניה, שזה היה בתקופה הזו, זה היה. אם זה באונס, לא נאמר על זה, גדול המחתיאו יותר מן ההרוגו, כי זה באונס. זה דבר שמסתבר. אני כותב את זה, העלייה רבה. אז כמו שלא גדול בחב מחטאות הרגוע, לכן הקבעו משתה ושמחה. זה מה יפה. שלמה קלוגר, מהיר זהרה יפה. הוא אומר, טוב, כתוב בשולחן ערוך, והוא יעשה עודות, סוגות רשות, בוא נקבעו למשתה ושמחה. למה התעלמו הפוסקים מלשון הרמב"ם? הרמב"ם כותב פרק ג' מהלכות חנוכה. כבעום מימי שמחה והלל. לא כמו שרש"י כתב, לקרוא את הלל ולהגיד על הניסים בהודעה. יותר מזה. כבעום נימי שמחה, מה נימי שמחה? תשתה יין, תשיר, תשמח, סעודות, שואל הרמב״ם, אומר, תמה, קלוגר, תמה עליו אף אחד מהפוסקים לא הזכיר את דברי הרמב״ם, זה אנחנו מזכירים את הרמב״ם. לכן, מה שהיום נוהגים לעשות כל מיני משימות חנוכה, כמובן עכשיו, בשנה הזו, בעקבות המצב שיש, עושים את זה לפי מה שצריך לעשות, אבל תמיד, כל השנים, אני זוכר שמרן היה בכוחותיו, 45 שנה, לא היה יום אחד בחנוכה שמרן היה בבית, כל הזמן, היה ימים שהיה יוצא חוץ לעיר, והרבנים הייתה מחכה לו, עד שהוא חוזר ב-11-12 בלילה, הולך עם הכל למקום, היה מסודר באותו יום, כמה הופעות, יקבע חוץ לעיר, נלך פה, נלך פה. מתי מחכה לו? 11 בלילה, 12 בלילה, ואז יהיו מדליקים לחנוכה, 11 בלילה. נדבר על זה עוד בהמשך השיעורים, שאפשר לכתחילה, שיצורך מצווה, שיצורך של לימוד תורה, כל מיני צרכים, להקים את ההדלקה עד שעה מאוחרת. ככה עושים האדמו"רים, אז גם הרב אדמו"ר, מרן ככה היה עושה, מחכה עד 11 בלילה ומדליק אחת. ומה אני מספר? לא היה לילה אחת שמרן היה בבית. כל לילה ולילה, בחנוכה היה מייצר את הימים האלה, יוצא מהצהריים, יוצא לזכות הרבים, הולך לצפון, לדרום. אז לא היה כביש 6, כביש 4, שהיינו מגיעים מהר. אבל לוקח שעות הנסיעות האלו, הרב עושה את זכות הרבים. זו הזדמנות. ימי חנוכה כל אחד ואחד. משתדל, הרבנים, אברכים, משתדלו לזכות הרבים. מהשבוע הייתי באיזה מושב, לא משנה. ובאתי שם גם בהלכה, בעיקר בהלכה וגם בהגדה. דיבר סתם בהגדה, כל הזמן דיבר בהגדה. זה גם בהלכה. שלושת רבעי שעה דיברתי, היה שם ציבור גדול. עמדו במדרכה, בכביש, לפי ההנחיות. למעלה ממאה איש עמדו שם בחצר. ראיתי איזה צימאון שיש. וביקשתי מהם שעשו שיעורי תורה. ואמרו לי, לא כל המושבים יש אברכים, לא כל המושבים באזור הזה שיש להם שיעורי תורה. אין שיעורי תורה. אז מה אתה נותן לנו מוסר? תבוא לשיעורי תורה ושבתות, בחגים, חול המועד, איזה שיעורי תורה? אין לנו אף אחד שיגיד. הנה, זה מוסר השכל לאברכים. תמיד מרן היה דוחף את האברכים. לכו תזכו את הרבים למושבים, בפרט שזה מושבים קרוב לירושלים, אדם יכול לגור שלהם, לא חייב עוד דירה. נלך שם למושבים ולזכה את הרבים, בפרט גם בחנוכה, יחפש. לא יחכה שיבואו אליו, ככה יישב ככה, תבואו ותתן דרשה. הוא יחפש, איפה אני יכול לזכות הרבים? כדי שיזכה את הרבים. וזה הסעודות שעושים בחנוכה, לנצל את זה לזיכות הרבים. נוהגים, מנהג נפוץ, לאכול סופגניות בחנוכה. למה עושים את זה? זכר לנס של השמן שנעשה בימי החנוכה. ואיך עושים סופגניות? תקנים את זה בשמן. לכן נוהגים לאכול סופגניות. מה המקור של זה? יש רבנו מימון, יש אומרים, ככה מרן כותב בחזון עובדיה, יש בזה דיונים. רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, הוא כותב, אין להקל בשום מנהג ממנהגי ישראל, והתחייב לעשות משתה ושמחה בחנוכה, שימו לב, זה אביו של הרמב״ם, כנראה הרמב״ם, הבן שלו, הלך אחרי אבא שלו, והוא כתב למשתה ושמחה, לכן כתב הרמב״ם לפני כן, אמרתי לכם, שקבעו לימי שמחה ועלה, ואיפה יצא לרמב״ם? גם לשון הגמרא, איך לשון הגמרא? כנראה מפה למד, קבעו ועשו ימים טובים, מה ימים טובים? לאסור במלאכה? זה מסכים הרמב״ם עם הרש"י, ודע שאני עושה במלאכה, במשתה, לשמחה, כמובן. גם רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, הוא כותב, התחייב לעשות משתה ושמחה בחנוכה לפרסומי ניסה. פשט המנהג לעשות סופגניות, הנקראים מלשון ערבית, אני לא יודע אם ערבית, כן? ומשהו, הוא כותב, מנהג קדמונים הוא... זאת אומרת, זה דבר שלא מזלזלים במנהג הזה. יש שהביאו טעם נוסף, שלמה זלמן אוירבך, בהליכות שלמה כותב טעם אחר. בית חשמונאי, שנכנסו לבית המקדש, ותיארו את כל בית המקדש, אחרי שתימו את זה היוונים והמתייוונים, אחרי שתימו את זה, בואו, תראו את הכל. את המזבח, אבני המזבח שקצו היוונים, לא ידעו איך לתאר את זה. בגמרא עבודה זרה מבואר, ששברו את המזבח, כל אבני המזבח הלכו וגנזו את זה, זה חייב גניזה, גנזו את זה. ועשו מזבח חדש, ושם חנכו את המזבח. אז היה להם צער, שכל בית המקדש, יכלו לתאר, את המנורה, הכל תיארו, ואילו את המזבח, לא יכלו לתאר. מה אנחנו עושים? אוכלים סופגניות, מברכים ברכה אחרונה, מעין שלוש, שם מזכירים, ועל מזבחך, את זה אין לברכת המזון. ועל מזבחך, צריכים לזכור את המזבח, שעשו מזבח חדש מציאות לכם. לכן נהגו לאכול סופגניות, לטעם שחידו של תורה, שלמה זלמן אוירבך, הביא את זה בשמו בספר הלכות שלמה. טוב, מה שאמרתי, שצריכים לשמור על המנהגים, לא אני אמרתי, מה שאמר הבן מימון, לשמור על המנהגים, אסור לזלזל בשום מנהג מנהגי ישראל. תקשו עליי, מסכנך מרן, זכר צדיק לברכה, עקר כמה מנהגים, כולם יודעים את המנהגים, הקים עליו כעס של כמה אחדים, ואז הרב אחד מרוקאי שאמר, שאחרי שמרן נפטר על כנס, והוא אמר את זה ברבים, לא אמר את זה ב... אמר, היינו עכשיו שתי גלויות, גלות של הרב עובדיה וגלות של אשכנזים. השתחררנו עכשיו ברוך השם מהגלות של הרב עובדיה, נפטר, ושאר צריכים להשתחרר בגלות של אשכנזים. זה אף פעם לפורים, אותו הרב שככה דיבר. הגלות של הרב, הרב החזיר עטרה לישנה, מה הרב? בזכות הרב, כל הספרדים שלנו, שמות הבנים שלהם בישיבות, ישיבות הטובות. נו, איפה? בזכות מרן, מרן הקים את הדור הזה של הספרדים. אתה אומר, הנה בגלות, אתה אומר, ככה אתה מדבר, ככה. מורם מפורסם, אני את שמו לא יגיד, ויש שם עוד כמה רבנים, ואף אחד לא מחה בידו. עכשיו שומעים, שומעים את מה שהוא מדבר, את השטויות שהוא מדבר. טוב, הרב הקים עליו איזה רוגז של כמה אנשים, הוא שינה כמה מנהגים והתרכזו עליו. יש איזה רב, עוד רב אחד, שהוא דיבר בקריאת משה, עוד מזכרת משה או קריאת שלו, שמה בגבול, דיבר שמה ביום ההזכרה של מרן, ג' חשוון. והוא אמר שמרן עקר את ההלכות של בן איש חי ושל הגאון רבי אברהם הלל, עקר את ההלכות שלו, אנחנו צריכים לעקור את ההלכות של הרב. איך אתה מדבר ביום ההזכרה של הרב? אבל מצד שני, אני מבין אותם, הרב הכניס אותם, הרב שינה. מה היה לפני שהרב היה? כשהיינו בישיבה קטנה, מה למדנו? בן איש חי, זה מה שהיה. שלב הוראה זה מסובך, הרבה הרבה פרטים, למדנו בן איש חי, למדנו. ורוב האנשים היו הולכים אחרי בן איש חי. בא מרן, החזיר התורה לישנה, מה שעשו פה בארץ לפני הבן איש חי, לפני 120 שנה. מה עשו כולם? כמו מרן לבית הספר, וזה מה שמרן עשה. שינה כמה מנהגים, והקים עליו את הרוגז של כמה עדות. למה משנה את המנהגים שלנו? לכאורה, הם מקשים על הרב, לכאורה מכאן, רבנו מימון, אביו של הרמב״ם. כותב אביו של הרמב״ם, אין להקל בשום מנהג מנהגי ישראל. מצד שני, כתוב בירושלמי, אם ההלכה רופפת בידך, פוק חזה מה יעמד דבר. צא וראה מה העם נוהג, נוהג אחריהם. יש לך ספק? תראה מה העם נוהג, נוהג אחריהם. אז שבי שומרים, הנה, מה רואים מכאן? זה ירושלמי. מה רואים מכאן? מנהג. צא וראה מה העם נוהג, ותנהג אחריהם. צד שני, מה כתוב? אם ההלכה רופפת בידך, אז תראה מה העם נוהג, נוהג אחריהם. אם ההלכה הצלחה ברורה בידך, אתה יודע מה ההלכה הוא דבר הזה, מנהג הזה הוא טעות, אז שלט המנהג, ככה נכורה, שאני מפרש בירושלמי. אבל פשטות, מה שרבנו מימון, מה שכתבו כמה אחרונים, רבי יהודה עייש למשל, המעריק, הם דיברו במנהג שמוסכם על ידי גדולי הדור, ואין בו שום ספק של איסור. מנהג ישראל הוא, נהגו לפיית פיוטים, כל מיני מהווה קדיש, במשפט כל חי, מנהג ישראל הוא. נהגו לכל סופגניות בחנוכה, מנהג ישראל הוא. אדמו"רים נהגו לשחק בסביבון, מנהג ישראל, כן? יש מנהגים שיש להם מקור, אין בזה שום איסור. לא דיברו על מנהגים כאלה שבהם שמץ של איסור. מנהגי הפיוטים, מנהגי התפילות, מה שעושים בסדר, זה מנהג מנהג. ככה מפורש ברידבה, מסכת פסחים. שמעו לשון הרידבה. צריך להחזיק במנהג, ודווקא במנהג להחמיר. אבל מנהג להקל לעולם, אין חוששים לו. ואפילו היה הפי גדולים שבעולם, היו רבני בגדד, רבני מרוקו, רבני טוניס, היו גדולי עולם היו שם, והם העניינו את זה, אומרים זה מנהג להקל, כל שנראה שיש בו צד של איסור, לא איסור ודאי, צד של איסור אומר הרידבה, חכם, בעל ההוראה, אשר יהיה בימים ההם, אין לך אלא השופט אשר יהיה בימיך, וכל שהטעות מוכרע, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. זאת אומרת, אם אתה את המנהג הזה, זה מפורש ברידבה, במסכת פסחים, פרק מקום שנהגו, כך כותב ברידבה. הוא לא לבד, יש 10 ראשונים רבותיי, ועוד הרבה אחרונים, שכולם כותבים כמעט 50 פוסקים אחרונים. אבל 10 ראשונים שכותבים כמו הרידבה, הריבש, בסימן קופסא מכבד, תשומת הריבש, וגם בסימן קופסא דיטה, לא שכם כל שחוזר על זה, כותב מפורש. כל מנהג שיש בו שמץ של איסור, חכם גדול בעיר שדבריו נשמעים, ישנה את המנהג. לא במריבות, לא בצעקות, אלא היא בהסברה. לכתוב תשובות, לתת שיעורים, לכתוב את הדברים. כמה מנהג הוא לא נכון. זה כותב את זה, הריבש. כך כותב רבי אהרון הלוי, הראה. כך כותב הנימוקי יוסף. כך כותב גם כן האור זרוע בשם רבנו תם. שכל מנהג יש בו צד של איסור, חכם גדול לבטל אותו. כך כותב רש"י במחזור ויטרי, כך כותב המאירי, כך כותב בספר האגודה, כך כותב התשבץ, כך כותב הרשבש, כך כותב הרדב"ז, שימו לב איזה גדולי עולם. כולם כותבים מנהג, יש בו שמץ של איסור, חכם גדול, לא איזה רב שכונה, חכם גדול, לא כפי הלכתי, שישנה את המנהג הזה. אחר כך כועסים למערב, שינה כמה מנהגים, תראו הרמב״ם, בתשובות הרמב״ם, שוט פאר אדור סימן קוף ב', שם הוא מדבר, אלו שנוטלים ידיים בבית, בבוקר, באים לבית כנסת, ואז הם הולכים את הסידור, מודה אני, על נטילת ידיים, אשר יצר, אומר המנהג הזה, מנהג טעות, זה ברכה לבטלה, אתה נמצא את הידיים בבית, במטבח, במשנה איפה, לפני הניגוב, תברך לפני הניגוב, על נטילת ידיים, מה אתה מנגב הכל, בא לבית כנסת, מניח תמיד, אחר כך תוכל לברך כל הברכות השחר, קורא בזה ברכת נטילת ידיים, אומר צריך לבטל את המנהג, כותב הרמב״ם, ואף אם יהיה מנהג, אין מנהג בדבר איסור, אומר כלל הרמב״ם, אין מנהג בדבר של איסור, אם זה איסור, חשש ברכה לבטלה, אין דבר כזה מנהג. אומנם, אליצו בעד המנהג, בעקות יוסף, חלק א', שיצא בשנת תשמ"א, אחר כך העתיקו את זה הרבה אחרים, עוד תשמ"א יצא הספר, שם הבאנו בשם הרב חלאווה, בשם רידבה בעצמו, בשם הרב רוטבור, תשבץ, ודוד בונפין, כולם כותבים שיש מנהג כזה, לברך על תלת ידיים, ואשר יצא, אסמיך אותם אחד ליד השני, בבית כנסת. אז אם נוהגים כן, יש להם מה לסמוך, בסדר. אז אם נוהגים, בסדר, אמיץ. מה לחקילה? כתוב בהלכה למעלה ברכות יוסף, כל אחד ואחד לברך בבוקר תלת ידיים, לפני הניגור. אמרתי כמה פעמים, מרן זצ"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. רואים את ההנהגות שלו, מה שהוא היה עושה. מרן היה קם בבוקר, אולי אין אותו ידיים ליד המיטה, למה אם אתה ידיים ליד המיטה, אז קודם כל, וואלה, וג'י המקום מתרטב, זה בעיה אחרת. צד שני, איך אני אברך לפני הניגור? ואיך לפני הניגור? צריך השירותים. אדם צריך השירותים, לא יכול לברך שום ברכה. מה הרב היה עושה? הולך לשירותים, מתלבש, אחרי שגמר מתלבש, נכנס למטבח, נותן ידיים, ולפני הניגור, מברך, עומד, על נטילת ידיים, ואז נגיד. כמו שכותב הרמב״ם, הרב חשש לברכה לבטלה. ככה החקירה צריך לעשות. צריכים לברך את הידיים לפני הניגוב, בבוקר לדבר. כל שכן סעודה וכדומה, בבוקר, לפני הניגוב. מי שלא עשה ככה, ורוצה לנהוג לברך בבית כנסת יחד לכל ברכות השחר, בסדר, יש לה מה לסמוך, הבאתי להקת פוסקים, הרב חלאווה, הרידבה, מתשבץ, הבאתי ככה פוסקים. הרמב״ם, מה למדנו ברמב״ם בזה? איך הראשון של הרמב״ם? כי אין מנהג בדבר איסור, שימו לב. דבר של איסור, אין בזה מנהג. תגיד, נהגו לברך עלולה. נשים, לא גברים, כן? נשים. נשים נהגו לברך על סוכה. מנהג. תגיד את הרמב״ם. אין מנהג בדבר איסור. לפי דעת הרמב״ם, לפי דעת גמרא לשולחן ערוך, סליחה לבטלה. ספק, אין מנהג בדבר של איסור. יש עוד, זו תשובת הרמב״ם בסימן קב. יש עוד תשובה, תשובת הרמב״ם בסימן מ"ו. שם הוא מדבר לבין לעמוד ועשר דיברות. הוא כותב שהמנהג הוא, היה עוד בזמנו במצרים ועוד מקומות, כל הציבור עומד. בפרשת התחנן, פרשת יתרו, עומדים עשרת דיברות. הוא כותב נגד זה הרמב״ם, שלא נוציא מלב הצדוקים, שגידו, הנה, זה עיקר התורה. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, נוציא מליבם, ולכן אסור לעמוד בעשרת דיברות. הוא כותב בזה בצורה חליפה, לא ללמוד מה נוהגים כן. אז הנה, חזר וחזר עוד הפעם. שלא ללמוד במנהג, לא כל מנהג, צריך לסמוך עליו. יש איזה סידור, נקרא אבות ובנים. עכשיו, בשנים האחרונות זה יצא. והרב המסכים שם, אני לא אגיד השם שלו. בני הכבוד, הרב מסכים שמה שלו בלנק, ושם ההסכמה של הרב הזה. הוא מביא ראיה שצריכים לשמוע על המנהגי מרוקו, נגד מרן. נעלם ממרן זצ"ל, גמרא מפורשת, לא ממרן, מהרידבה, מהר"ן, מכיוסף, מהריב"ש, כל מה שהזכרתי עכשיו, הרמב"ם, נעלם מגמרא מפורשת. ממרן? מה? פסחים קי"ד עמוד א'. מה יש שני תבשילים? צריך לקרוא בליל הסדר שני תבשילים, נכון? נגד דובר חגיגה, בקורבן פסח. אנחנו אוכלים ביצה, מי מרן היה נוהג אחרי הקידוש, יושבים, ומכירים שהכל נראה גרוע על הביצה, מרן בעצמו היה מחלק לנו את הביצה, אם אוכלים שעור כזית, מוכרים כן לפרשת. היינו אומרים, נפלח את זכר לקורבן חגיגה. אחר כך, תבשיל אחר לזכר לקורבן פסח. מה יש לתבשילים? אבונה אומר, לא צריך שיהיה בשר, כוס המחשי, חמש עולה פרק, לא צריך. אפילו סילקה וארזה. סלק ואורז זה נקרא שני תבשילים. זה יותר מודע להביא שני מיני בשר, צלים, מבושל, יותר מודע, לא צריך. אומר אבונה מספיק שני התבשילים האלו. אהבה, כזה הם אומרים רובה, כי זה באלף. אהבה מהדר לקחת צילקה ואורזה. רואים ונפיק מפומד אל אבונה שהיה רבו של רבה. אבונה היה הרב שלו, נכון? של רבה. וככה אמר הרב שלי, אורס וסלק, היה הלך, הוא אומר לאשתו, הלכת עם אחי יהודה ובוחרים, תקני סלק ואורס. יצא מפיו. אמר, אותו הרב מסכים, בסידור רבות ובנים. רואה מכאן כמה זה חשוב לשמר את המנהגים. הנה תראה רבה שמר את המנהג של אבונה, לאכול אורס וסלקה. ולכן, צריך לשמור על כל מנהגי מרוקו וכו' וכו'. כמה סבלן הנייר, סבול דברים כאלה. אני מפלא על החכם הזה. אני מכבד אותו. אבל האמת, אני אוהב אותו, אבל האמת אהובה יותר. לא? זה ראיה משם. הוא אם יצא מפיו של הקדוש של רב אבונה, הוא אמר סלקה ואורזה, אני שומע לו. מה שייך בזה מנהג ומנהג, יש פה שמת של איסור, עשרת דברות לעמוד, עוד לשם תווך על סוכה ועל עוליו, מה זה קשור לשם? איזה קשר יש? צריך ללמוד תורת החילוק, אולי צריך ללמוד קצת בישיבות שלומדים ככה בחריפות, לדעת את תורת החילוק. מה זה? מה אתה מדבר מטעם? אתה כותב, כאילו הגמרא הזו נעלם מכל הפוסקים האלו, בעולם של העולם, מהרמב״ם, מהריטב"א, מהריב"א, של המשבץ, כולם, הגמרא הזו ידעו, עד שהוא בא, ודעת הגמרא הזו, איזה ראי, לחשוב קצת, זה לא ראי בכלל. אתה כותב את זה בהסכמה, ראי, ולכן, ניכר, מוסר השכל, לשמור כל מיני גם מרוקו, עם כל הכבוד, זה לא ראי בכלל. איזה ראי זו? יש לנו 10 ראשונים. הפרי חדש, כללי איסור יותר של מסמך יש מבית, יורד דעה. הוא כותב מפורש, מביא ראייה מהגמרא בראש השנה, ושם כתוב, בראש השנה דף ט"ו עמוד ב', כי נהגו במקום איסורה מי שפקין עליהו, משמע משם, יש לך מנהג של איסור, צריך את המנהג, רוצה לבטל. לכן פוסק הפרי חדש, כל מנהג של איסור צריך לבטל אותו. מה שכתוב מנהג לבטל הלכה, מנהג של פיוטים, של שירים, או מפתע, התימנים יש להם את המפתע שלהם, הג'ימל שלהם, יש להם מפתע שלהם, לנו מפתע שלנו, החסידים מפתע שלהם, הליטאים מפתע שלהם, כל אחד מנהג עבודה בידו, אין פה שמץ של איסור, או המנגינות שהם עושים, הם עושים מנגינות כמו שהיה אצלם באירופה, להבדיל, כן, כמו שהיו עושים במנזרים, כל מיני פרקי חזנות, אז הם מחכים אותם, מותר, מעבירים את זה לקדושה, כמו שכתב הרב חידה, מהתומה לקדושה. אנחנו מעבירים את זה מה שהיינו מוצאים בארצות להפוך. מישהו עשה מחקר בזה, שההפוך, ערבים, השמיעים, קחו מאיתנו את המכבים. לאן יש 97 סולמות, עד כמה סולמות יש לנו מכבים, השבת היה, מה שאני דוגמה, היה שבת מכבים ביד. כל שבת יש איזה מכבים מסוים. אין לו דומה איתנו, כל אחד. ואותי, כל אחד יכול להמשיך מנהגים שלו, אין פה שום שמץ של איסור. שאלו אותי השבוע, הייתי באיזה מקום, שאלו אותי מישהו, סליחה, מותר לשמוע שירים בערבית? אמרתי לו לא. מי שמאמינים לא יפות. ומרן היה שומע, שתהיה מרן תשמע גם אתה את השירים כאלה. בסדר, שמע. ברוך אתה, אולי, כדי אני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרתי לכם, שהבאנו בעקות אוסף סימן רשע עין וב, זה בהלכות שבת. הבאנו שמה, גם בן יצחק, כללי הפוסקים. הבאנו למעלה מ-50 אחרונים, שכתבו כמו 10 הראשונים שהזכרתי לפניכם. זה רע האמת. בישמעאל הכהן, 250 שנה. אור החיים הקדוש, כולם יודעים מי זה אור החיים הקדוש. תמיד כל שנה מגיע לפה הרב אלבז שיהיה בריא, ספר לנו רבי אור החיים הקדוש. הוא כותב, כל מנהג, יש פה ספק של איסור גדול, צריך לקחת את המנהג הזה. מכתב על דוד פרדו, שהיה לפני מרן החידה, שולחן גבוה, רבי יוסף מונכו, רבי שלמה לניאדו, בנינו שלמה, רבי יהודה עייש, מרן החידה, רבי יהודה הלכה, קט אחרוני. כולם כותבים, כל מי שיש בו עושה מנהג, יש בו שמת של איסור, מבטלים אותו. אומרים, יש אחד טוען, יש מנהג לברך על הדלקת הנרות בערב שבת אחרי ההדלקה. ככה זה אחד, אני בערב פסח, תפשין עין ג' זה היה חצי שנה לפני פטירתו של מרן. שם הייתי מגיע כל ערב פסח, בני היה עושה סיום מסכת, הייתי מגיע כל ערב פסח, פנה לי מרן. אחרי התפילה נכנסנו לחדר של הרב, היה בידי איזה ספר, לא משנה, לא היה כבוד, אני לא אזכיר, יש כאלה שנפגעים, אז אני לא מזכיר, למרות שהיה ראוי להזכיר. לא, אני בא למרן, אבא תראה, יש פה איזו סתירה בספר הזה. פה כותב, להחזיק במנהג, לברך הדלקת הנרות, אחרי הדלקת הנרות, ולפני הדלקת הנרות, ככה המנהג, מי המשך המנהג, עכשיו ככה מגיע לבן ישחי, 100 שנים אחרונות, לפני כן לא היה ככה מנהג, ככה מוכח במה מרדכי, של 200 שנה, שלא היה ככה מנהג. ככה מפורש, פרקטי, ועוד הרבה פוסקים ככה משמע מהם, אבל לא, מנהג, לכן דווקא, לברך אחרי הדלקה. אז אולי אבא תראה פה, בחייקה בעמודים, הוא כותב, מה שנהגו הספרדים, שלא עושים חדר ייחוד, מנהג לא טוב. תלמודו מאשכנזים, לעשות חדר ייחוד. מה נפשך? אתה אוחז מנהגים? לפעמים מנהג של חדר ייחוד. אבל אני בא להראות לרב את הסתירה בספרים האלו, היה כועס, לקח את הספר מידי, זרק אותה לשולחן ודיבר דברים קשים ביותר, אני לא רוצה לחזור משלשים. זה הרב, הרב שמדבר על מנהג, מה שכתוב, כוח של מנהג, אין בו שום ספק של איסור. כאן יש ספק של איסור. לפי דעת 30 ראשונים, הבאנו את זה מהקוט יוסף שבת, כרך א', חלק שני. יש בסוף קונטרס 100 עמודים, רק על הנושא הזה לבד. 30 גיונים וראשונים כותבים מפורש שסמכה לבטלה, מהם מפורש, מהם משתמע ככה. מפורש כותבים שזה רבנו מנוע, אחד מהראשונים, שבולי הנקל, אחד מהראשונים, מי שמברכת אחרי הדלקה, סמכה לבטלה. נכון, אשכנזים יש להם את המנהג שלהם, אני לא בהגיד אשכנזים מה לעשות, לא בכלל ישמור לי. אלא לבין, אני אעשה עלינו, שאני שעשיתי משהו חן ערוך. דעת על 30 ראשונים, מה עשתה אשתו של הרשב"א, אשתו של הרדב"א, מה עשתה אשתו של מרן? מרן לבית יוסף היו שלושה אנשים בידו. נפטרה אשתו הראשונה, שנייה, נפטרה אשתו השנייה, קח שלושה אליהם. אדם אסור שישאר עם לי אישה. והם אסור שאותה. אם היו מברכות אחרי הדלקה, מרן היה צריך לבית יוסף. ושותינו מברכות אחרי הדלקה. אף אחד מהראשונים, לא רבנו תם, לא אף אחד לא כתב, שותינו מברכות אחרי הדלקה. אין שום ראשון, יש שם מעלו, הוא הראשון שכתב את זה, מעתיק אותו הרמה, והאשכנזים מתרצים אותם מנהגים כל מיני דברים. צפייה נמשכת, כל מיני דברים שגם אותם דוחים את הדברים האלו. אז הרב ראה פה שמץ של איסור. הוא ראה דעות שפוסקים שמץ של איסור. אז ככה נהגו, באמת ככה נהגו. לפני 50 שנה, 60 שנה, אני מתולדת קטן זוכר, שכמעט כל הספרדים נקראו כמו אשכנזים בדבר הזה בגלל הבן איש חי. הבן איש חי כותב שיש מלכים אחרי הדקה. היה רב אחד, שאלו אותו ברדיו, היה פעם רדיו כל האמת, שהיה מנגח כל הזמן. והיה מדבר, הרב הזה, צריך לברך אחרי הדקה. אז מישהו עלה לרדיו, שאל אותו, הרב עובדיה אומר, מרן, כן? מרן אומר שזה אולי מחר בתורה, ספק. ולא, זה על פי הקבלה, על פי הסוד. איפה על פי הסוד? בריש חי פרשת נוח. ושמעתי, הקמתי מה בכיסא שלי, יש בריש חי תחת עדי. ספרים חשובים, ספרי סוד. פתחתי, ראיתי. לא יודע על איזה דברים בעולם. הוא כותב שעל פי הקבלה יש עניין עם שחר שבדיק הנרות, תבקש על הבנים שלה שיעירו באור התורתם, כנראה מצווה ותורה אור. על פי הקבלה שהיה גדול לבקש על הילדים. לא כותב על הילדים, איך אחר כך, זה פי הקבלה. שאלו אותו, אבל הוא קבציאל. גם הוא קבציאל, תראו בקבציאל, גם שם הוא כתוב ככה. סתם לזרוק חול בעיני אנשים, להגיד שעל פי הקבלה, אין דבר כזה על פי הקבלה. אני לא מקובל, אבל שאלתי מקובלים שבקיאים בקבלה, כמה מקובלים שאלתי. אין דבר כזה. חוץ מזה, יש לך ספק לפי הפשט? נניח שככה, יש לך לפי הפשט סמכה לבטלה, לפי הרבה ראשונים בכלל לבטלה, לפי דעת מרן, ואתה לא מפחד בכלל לבטלה, זה לא שמץ של איסור, לכן מרן שינה את המנהג הזה, בפרט שמרן טען שזה מנהג חדש מהבן איש חי, לפני כן לא היה מנהג כזה אצלנו הספרדים, ככה מוכח מכמה אחרונים, הרחנו את זה בעקבות יוסף, הרחנו בזה, ולכן צריכים לחוש, הנה, הרב שינה את המנהג, ברכה ענו יום טוב. צריכים לברך, עניין טוב. היה חלק נוהגים לא לברך, בא רב ושינה את זה. וכן, סוכה, לולב, נשים לא מברכות. היה מנהג שכן מברכות, ברן שינה את זה. על מה הרב שמח? על כל הפוסקים שהזכרתי. המגן אברהם, הוא פסק כמו אבו יהודה עייש, פסק שכן, מנהג לא משנים אותו, יהיה מה שיהיה. כנגד מגן אברהם, יש מנפים על מגן אברהם. יש מגן אברהם, מגן אברהם מסמך תפל צדיק. ברכות מותו. בסדר, יש לנו מגן אברהם, אני עכשיו חמלה למלכים, גידו אחר כך, נראה למלכה מגן אברהם. דעתי מגן אברהם. אבל תראו, בהגאות החתם סופר שם, בסימן תף רש צדיק, הוא מעיר על המגן אברהם, אין כזה עתת הפוסקים, תראה פני חדש, שדחת דברי המעריג, הוא במקום מעיר על דברי המגן אברהם. צריך להסתכל כל הראשונים, כל האחרונים, אז אתה מוצא איזו דעה מסוימת, נכון? בשיקול דעת שפוסק, דברים כאלו, שמץ של איסור, את המנהג הזה לבטל. טוב, אני חוזר בחזרה לגבי ספגניות, לא שכחנו. המנהג של ספגניות, אין בזה שום שמץ של איסור, מה הבעיה בזה? לכן נהגו במנהג הזה, מנהג לא מזלזלים בשום מנהג, יש כתוב ילד קטן ששוכב על הרצפה, ומישהו עבר מעליו, אז אחר כך זה יכול להזיק לילד, בפחות של הילד. לכן, חזר בחזרה, באותו מקום. הנה, מנהג של נשים זה, בסדר. לא נחזר במנהגים, מי יודע מה הטעם של המנהג. אם זה שמת של איסור, אין שום איסור, תעשה את זה, תדע ככה. חלק זה הדרך, יש הרבה מנהגים שעושים ככה, בסדר. יש מנהגים, אחד שמתחתן, והחבר שלו מתחתן אחרי יומיים שלושה. הוא רוצה לבוא לחתונה של החבר שלו, נרקדו ביחד שני חתנים, הם עושים מצוות חבילות חבילות, השניהם אותו שיר יועיל לשניהם. אז אומרים לא, זה עין הרע, זה לא, היה הרבה בלגן מזה. 50 שנה, 45 שנה, מרן מצא פתרון, כדי להרגיע אותם. עושים עין הרע, שתכנס לכלה, תחליף את הסיכת ראש, בצד, כן? תחליף את הסיכת ראש, בכלה השנייה, והוא יחליף את הכיפה, כיפה שחורה, יחליף את הכיפה בחתן השני, ואז אין עין הרע. יש, מחליפים את זה, אז מבינים את העין הרע, מבינים. אז עין הרע, והסיכה החליפה, אז מבינים את היצר. סתם זה להגיע את האנשים. בעיקר הדין מותר לבוא לחתונה, שני חתנים, שתי קלות, אין בזה שום בעיה. אדם רוצה לראות, שחליף את הסיכה, חליף את הכיפה, בסדר. אבל זה מנהגים, אין בהם שום שמץ של איסור. נהגו, נהגו, בסדר. תגיע את האנשים. ויש מנהגים, שמץ של איסור, והם צריכים להקפיד. סופגניה, אין בזה שום שמץ של איסור, אבל רבותיי, תכף נראה, שלפעמים יכול להגיע לאיסור בסופגניות. תכף תראו. בתוך הסופגניה יש ריבה. לא עושים את הסופגניה יחד עם ריבה. שאלו את האמא בבית או את האישה, זה לא, מצטמק, מצטמק רענו. אלא קודם כל עושים את הסופגניה, רק לוקחים מזרק וזורקים את הריבה, נכון? הבעיה שמעבבים בתוך הריבה הזו קצת מים מהברז. זה סמיך מדי הריבה. גם רוצים לחסוך, עולה כסף הריבה. ועכשיו אין לבראשים לא באו לקנות הרבה, הקורונה היה, רוצים לחסוך, אין לפרנסה. מעבים בזה הרבה ריבה, ואז מוזרקים ריבה, סליחה, מים, מעבים בזה ריבה מים. מגיע שבת חנוכה, אתה לוקח את הסופגניה, רוצה להביא את הסופגניה לפני כל האורחים, לחמם אותה, זה הרבה יותר טעים שזה חם. שם את זה על הפלטה, אם אתה שוכח את זה, זה מגיע ליד צולדת בו. כי אף אחד לא מתכוון לכתחילה להשאיר את זה שהסופגניה תהיה חמה מאוד. זה מצטמק ורע לו, זה לא טוב. ליד צולדת בו, אז זה תהיה חמצה, אתם מוצאים את זה. אבל מה, יש לחשוב שאולי הוא ישכח. נשאיר את זה על הפלטה, והריבה בפנים, יחד עם המים שבפנים, באים מעבר את זה, ומתבשל בשבת. אז אם זה יכול להיות מכשול, אז אולי נגיד בשביל זה, בשבת לא לקחת סופגניות? לא. נזהר, נזהיר את האנשים, בכלל. עצם הדבר הזה, לחמם את הסופגניה על הפלטה. נגיד בי המים. יש כאלה שעושים בבית שלהם, ולא עושים עם זה מים. חיים ריבה ישר, ריבה טבעית, בלי שום מים. אתה מחמם את זה בשבת. הריבה, הסופגניה עצמה יבש, אין בזה שום בעיה. הריבה בפנים זה דבר לח. אם זה דבר לח, כולם יודעים, לכאורה זה דבר לח. כולם יודעים, יש בישול לחם בישול, דבר לח. אז אפילו ריבה מבושלת, אתה לפני כן. יש בישול לחם בישול, אז לכאורה צריך לאסור את זה, ולשים את הסופגניה על הפלטה, שמה ישכח את זה, ויבוא לידי בישול לחם בישול, ויש לך מיעוט רוב. כותב הרב שלמה זמן אורבך, בהליכות שלמה, והרב הביא את זה בשמחה. חזון עובדיה קורא, סייתה לדבריו, שפסק לפני עשרות שנים, כמה שהרוב זה יבש, סופגניה זה הרוב, מיעוט ריבה בפנים, לא דבר על המים, דבר אני ריבה לבד, כמה שזה מיעוט, הולכים אחרי הרוב, ואז אין אפייה אחר אפייה, אין בישול אחר בישול, כמה שזה מבושל, והסופגניה עצמה זה דבר יבש, הולכים אחרי הרוב, זה כותב את זה, הרב שלמה זמן אורבך, בפרט, ספק אם זה נקרא, זה מספק לזה הרב משה פיינשטיין. הוא מדבר לא על ריבה, הוא מדבר על קטשופ. עגבניות וכל מיני דברים שעושים, מוכרים היום, כתוב בהכשר של הדעה חרדית, וזה עבר תהליך בישול כל המרכיבים. שמעקר המרכיבים, הקטשופ, הוא עבר תהליך בישול, טוב שכתבו את זה. אז אם הקטשופ הזה, הוא מרושל כבר. אתה רוצה לשים קצת ולחמם את זה, כמו שזה הרוב יבש, יהיה מותר. הרב משה פיינשטיין דן, אדם לוקח בשר חם, חמים, או כל מיני דברים חמים מאוד, שם את זה בתוך צלחת, ואז זה שם את הקטשופ. לא יודע אם זה טעים, אבל ככה יש אנשים שעושים. שם את הקטשופ על הבשר חם. בשר חם בתוך כלי שני זה גוש. בגוש, דעת המהרש"ל והש"ך, ועוד פוסקים, גוש של כלי שני זה כמו כלי ראשון. אז אני שם את הקטשופ על הכלי ראשון, אני משל אותו בשבת. אז הוא מדבר על קטשופ שבאמריקה כנראה שם לא מבושל. אני בא לארץ, אז זה מבושל, אין לנו בעיה. אבל גם פה בארץ. אבל זה לח. בלח יש בישול לחם בישול. הולכים אחרי הרוב. כמו שבצלחת יש את הבשר, מה שהוא שם את הקטשופ על זה, זה דבר יבש. הרוב יבש. יש לך מיעוט דבר לח. הוא כותב הפעה של מצד אחר. מטרי חומרי לא עבדינה. ומה שמחמירים, שלא יש בישול לחם בישול, בדבר לח, הוא קורא לזה חומרה. לא זה חומרה בעלמה. לדעת מרן זה לא חומרה. זה ספק דורייתא, לפי בית יוסף, זה ספק דורייתא. כמו שתראה מגן אברהם, פה סימן ראש מוזיין, ספק דורייתא. אבל כל איזה חומרה, למה? כמו אשכנזי, אף פעם אשכנזי. בדעת הרמה, הם מכירים בשביל החבישים יותר מה שאנחנו הספרדים. אבל הם מה שמחמירים, אם זה לח דבר, לח שכון, מחמירים, אלא כן זה יהיה קצת פושר, אז זה מכירים. צונן לגמרי, אשכנזים מחמירים בדבר. אז זה חומרה שבשביל החבישים בדבר לח. הקטשב הזה דבר לח, זה בשביל החבישים מחמירים. עוד חומרה, בשר בתוך כלי שני, חומרה של המהרש"ל. הרמ"א חולק, הרמ"א כותב בירי דעה, שגם גוש בתוך כלי שני, כלי שני לא מבשל. אפילו שהוא חם רותח וזה גוש. כלי שני, כוס, זה נקרא כלי שני. המחם זה כלי ראשון, פה זה כלי שישי כבר, כן, אבל אופן רגיל, אתה לוקח מים והמחם, המחם זה כלי ראשון, שם בתוך הכוס זה כלי שני. כלי שני מבשל בכלי הבישול, או מה שמחמירים בכלי שני, זה בדבר לח. אבל בדבר של גוש, לא צריך להחמיר. לדעת הרמה וכמה אחרונים. תראו ללקוט יוסף, שבת, כרך ג' שיצא לאור בשנת תפשין מון ב' יצא הרבה שנים, כמעט כמה שנים זה? 30 שנה בערך. ועבר אז כתבנו שלא צריכים להחמיר כמו דעת המהרש"ל והש"ח, אלא יש לנו להקת פוסקים כמו דעת הרמה שלא צריך להחמיר. אבל אשכנזים מחמירים כמו הש"ח. אומר הלקוט משה, תרי חומרי לא עבדינן, גם להחמיר בשול אחד בשול בלח וגם להחמיר בכלי שני גוש לא מחמירים להם, לכן הוא מתיר עושים את זה. לפי דבריו, אותו דבר גם לגבי ריבה, ששמים את זה בתוך הסופגניה, שמותר לחמם את זה. אפילו אם הוא ישכח, וזה הגיע לצולת בו. ולכי, מותר. למה? כי הריבה מבושלת מבעוד יום, אין משהו לחם, משהו מוכרים אחרי הרוב. לתפס בפשטות, מוכרים אחרי הרוב. היה הרבה דיונים בנושא הזה. יש שאמרו בשם מרן, אמרו בשמו הדברים לא מדויקים. אנחנו ברוך השם, היינו שנים, עשרות שנים עם מרן. ולא שאלנו אותו בדרך, במדרגות וכדומה, היינו יושבים איתו. הוא היה עובר איתנו על הלקוט יוסף, עשרה כרכים הראשונים, שבת, ברכות, שכמת הבוקר, ציצית, תפילין, איסור והיתר, כרך א', היה עובר כותב עילות, עובר איתנו סעיף אחר סעיף. סעיף שהוא פשוט, היה פשוט לו, טוב, בסדר. אבא, תקרא את המקורות, שם הבאתי אחד שחלק עליך, ועניתי לו, סומך עליך, נמשיך, יאללה. חבל על הזמן. היה מקציב לי כל יום חצי שעה, התלמד איתו. ואז הוא עבר כל הדברים. ואז הבאתי את כל התשובה של הרב, נתפס אחר כך בביאה בחלק זין, שם כתוב מפורש, הולכים אחרי הרוב. אם הרוב יבש, יש לך דגים, מבושל מאתמול, עם רוטב, צריך בתוך המקרר. אתה רוצה להוציא את זה בשבת, בצהריים, בשלוש, ארבע, לא, בקיץ, כן? חורף צריך יותר מוקדם, נשים את זה על הפלטה, לחמם את הדגים ולאכול דגים חמים עם הרוטף שלהם. מותר, הולכים אחרי הרוב. הרוב זה הדגים, מה זה נקרא תפשיל הזה? זה נקרא מרק? לא, זה נקרא דגים. הולכים אחרי השם שלו, דגים, יש לך קצת רוטף. מרן בשולחן ערוך, מי שיעבור סעיפים בשולחן ערוך, בסימן שהוא נוחה, סעיף ד', סעיף ח', סעיף ז', סעיף ט', מרן לפעמים כותב רוטף, לפעמים כותב תפשיל מרק. לא ההבדל. אם זה מרק, הרוב לח, זה תפשיל לח. יש בשול אחד בשול. אם זה רוטב, יש לך, שמו נקרא כמו חמין שלנו. חמין, איך עושים? תפוח אדמה, שועית, חומוס, עוף, בשר. הרוב יבש, זה נקרא חמין. לפעמים, היא שמה אישה יותר מדי רוטב, בבוקר שהיא מוזגת את החמין, יש הרבה רוטב יש בזה. עכשיו נשאר מהחמין, הרבה, היא עשתה הרבה חמין, שמה את זה במקרר או על הרצפה, תחת השולחן, מגיע הצהריים, צריך לחמם את זה, זאת השלישית. חבל, לאכול את זה למחר זה לא בריא, צריך לאכול את זה לשעה שלישית, מותר או לא? כן, מותר. למה? יש אבל רוטב יש שם, והרוטב צף, אפילו לכי מותר. למה? כי הרוב זה יבש. זה הדעה של הרב. לא זה שמור כך שמבלים אותך עם כל מיני אנשים, ככה בשמו של הרב. זה הדעה של הרב במאה אחוז. לא רק מה שמעתי מהרב. אדם גם צריך ללמוד. לא, זה אמר לי וזה אמר לי. פעם אחת חיבור ספר, היה בא אצלנו לישיבה בקטמון, בא למרן רוצה הסכמה. הרב מסתכל, כך אמר לי הרב ישי, כך אמר לי הרב אוזנר, כך השיב לי הרב סקנדלי, כך השיב לי זכה מציון. אז הרב שיהיה חבורה עם ספר, מה אתה כותב את זה? זה ככה הם מחברים ספר? ככה אמר, ככה אמר, מה זה הדברים האלו? תראותו, תפלפל. מי שאימד את הסוגיה טוב של בישול אחר בישול, אוכלים אחרי הרוב או לא, לא סתם חי משמועות, יראה שזה ההלכה. רבותיי, כל הפוסקים, חוץ מאחד, כל הפוסקים סוברים שהולכים אחרי הרוב. יש רק מהרש"ל, הוא יחידי, כל הפסקים הסופרים, הקדמונים, כן? מה שכתבו ספרים, עד הרפרנט, צערנו הרב, סליחה ככה אני מתבטא, כן? אבל זה חבל שזה ככה נהיה, כי זה יצא בלבול בציבור. כל חברי הספרים בדור האחרון, כולם כתבו לחלום, לא צריך שיהיה יבש לגמרי, יבש לגמרי. אבל כל הפוסקים הקודמים, בואו נגיד לכם, תחיל לכם, לפני 300 שנה, הפרי מגדים, הוא היה, סליחה לפניו, 360-370 שנה, היה מנחת כהן, כותב מפורש, בפרק שעה שלישי, פרק ג' בהגאות שלו, כותב מפורש, שולחים, ואפילו מסביר את זה למה, תכף אני אגיד לכם, אם נספיק, כן? כותב מפורש, שולחים אחרי הרוב, אם הרוב זה תבשיל יבש, לא מתחסים למיעוט, הרוב יערך, זה נקרא תבשילה, כותב מפורש מנחת כהן, אחריו הקודש היה פרי מגדים, לפני 300 שנה, רב תאומים, גאון אשכנזי, והוא כותב ואוכלים אחרי הרוב. הרב ישמעאל הכהן, בזרע עמל, 150 שנה, גם כותב ככה. רבי שלום ונטורה, בספרו נהר שלום, מזכיר אותו רבי הכף החיים, אומרים, נון אי שין, זה נהר שלום, גם הוא כותב ככה. פתח הדביר, בני 150-160 שנה, היה חבר בית הדין של רבי חיים פלאצ'י, והזמיר, גאון עולם, גם הוא כותב ואוכלים אחרי הרוב. מרן החידה במקרה יוסף, לפני פתח הדביר היה, גם הוא כותב ואוכלים אחרי הרוב. כשהייתי מביא לרב את הספרים להגיע, אם הרב היה רואה אצלי בספר שכתוב פתחת אוויר, אחרי כתב בקר יוסף, הרב היה צוחק, היה כועס. מה אתה כותב פתחת אוויר ובקר יוסף? מי היה לפני מי? קודם כל בקר יוסף, אחר כך פתחת אוויר. אז אני מתקן, כן? קודם כל בקר יוסף, אחר כך פתחת אוויר. ספר שם חדש, מנהגי ירושלים, כותב מפורש ככה. ארץ חיים סיטון, לפני כמאה שנה, גם כותב ככה. הגאון אמר שם, בספרו דעת תורה, גם כותב שופים אחרי הרוב. הגאון הרב פרנק בהר צבי כותב הולכים אחרי הרוב. אדם בסוכות של בארץ באיגדתן כותב מפורש הולכים אחרי הרוב. תראו להקת פוסקים, מזכיר עבדי כותב הולכים אחרי הרוב. יש ספר יחווה דעת, חבר אותו הגאון רבי יצחק חזן, הוא היה בסוף ימיו חבר בדין הגדול, ומרן היה כל כך במשקלו, אמר אז מונה לאריה דרעי, אתה חייב לשים אותו בדין הגדול, אני משתעשע איתו, יושב יחד עם הרב, והוא יש לו ספר יחווה דעת. הרב הוציא אחריו את יחווה דעת, אז מישהו בא לסכסך בין הרבנים, שואלים קטנים וחבני קרמים, היית מה עשה לך מרן? אתה יש לך יחווה דעת, הוא הולך לסכסך גם הוא יחווה דעת, ואני מתגאה בכך שמרן לקח את השם של הספר שלי, זה כבוד בשביל לקח את הספר, תראו, לא יודע מי זה מרן, וככה הגיב. יש לו שם בפיקוח עם הרב משש, הוא מביא, היה הרב של עפולה, לא יודע אם אתם הכרת אותו, חסידה קדישה היה, תמיד חכם, רבי יהודה שטרית, עליו השלום, הוא כתב תשובה והצדיק את מרן, שולחים אחרי הרוב, והוא חלק על הרב משש, שאמר שולחים, צריך שהכל יהיה יבש, חלק עליו, בא הרב חזן, במקרה בספרו יחווה דעת, ומצדיק את מרן, ועונה הכל מה שמקשה הרב משש, עונה לו על הכל, עונה לו. זה התחיל, הוויכוח הזה איפה התחיל? מבית יוסף, סימן ראש נ"ג, בית יוסף מעתיק דברי רבנו ירוחם, שכתב בשם רבן יונה. כל תבשיל שהתבשל כל צורכו, לא 90%, כל צורכו, בערב שבת, אין בישול אחר בישול, כל שרובו יבש, מותר בחזר בחזרה לבשל אותו בשבת. זה כותב הבן ירוחם, מעתיק אותו בית יוסף, מעתיק אותו. הבעיה, שמרן חוזר בחזרה להעתיק אותו בסימן שי"ח למטה, בעמוד הראשון, מעתיק אותו בצורה אחרת. כל שיש בו רוטב, אסור להחזיר אותו על הפלטה. כל שיש, שאין בו רוטב מותר, למה אתה לא כותב רוב? אז מרן חורה סותר את עצמו, אתה יכול להגיד, שמח מה שפירש למעלה, בראש מ"ג, צריך פעם לחזור על דברים, פעם אחת פירש וגמרנו, כל שרובו יבש הולכים אחרי הרוב. בעיה יותר קשה, שיצא לאור ספר רבנו ירוחם מחדש, על פי גרסאות ישנות, ושם כתוב מפורש, כל שיש בו רוטב אסור לחמם אותו, לא כתוב רוב. בא חכם יצא לבא שאול, זכר צדיק לברכה, וגם הרב משש, שניהם טענו טענה חזקה. אתם הסתמכתם על מנחת כהן, על הפרי מגדים, כל הפסקים שאמרתי לפני כן. הם הסתמכו על הבית יוסף. בית יוסף הסתמך על רבנו ירוחם, נכון? אז מה יש לך בניין, בניין התאומים, ויש לך למטה יסוד, נכון? מה היסוד? רבנו ירוחם. היסוד נפל, שם לא כתוב רוב, זה בית יוסף, יש טעות דפוס בבית יוסף. אז הבית יוסף, מנחת כהן, כל הבניין הזה, הכל נפל. נפל הבניין, איך אתם מסתמכים עליו, על על הפוסקים האלו. זה טען החמצו, ולא טען את זה רב השאר. מי שאומר את הטענה הזו, לא למד עיקות יוסף, במקומות, או חמדת חלק ב', ביום חלק ז', שאומר, נכון, טענה חזקה, אז איך הרב מסתבך על הרבן ירוחם? אז זה טעות פוס בבית יוסף. עובדה שמקום שני לא הייתי כך. זה לא טעות פוס, לא שום דבר. קודם כל, אני ביקרתי בג'רבה, יודעים איפה זה ג'רבה, כן? כדור הארץ, בתוניס. ביקרתי שם לפני כמה שנים עם הגאון אבי רפאל כהן מצפת, היינו ביחד שמה, והביאו לי מתנה שולחן ערוך הבחור. מה זה הבחור? למה כך קוראים לו? שולחן ערוך הבחור. שולחן ערוך שלנו יש שתיים. יש מרן ויש הרמה, שתיים. שם זה רק מרן לבד, כמו רווק. שולחן ערוך הבחור, מה קראו לזה? הביאו לי גם כמה דפים, לא את הכל, שולחן ערוך הביאו את הכל. איזה יופי. שם יש שינויים במינים, כל מיני דברים, טענו. וגם בית יוסף הביאו לי חלק, לא את הכל. אבל סימן ראשון ג' הביאו לי. זה מתי נתפס? שנת שין כף ב'. מתי מרן נפטר? שין למד ח', שימו לב. שין תדבב, שין עוד א', עד שין תדבב, לפני 850 שנה, זה היה יצא לאור השולחן ערוך, אחד אחרי השני. מי שין עוד א', עד שין תדבב. הבית יוסף יצא לפני כן. יצא עוד הפעם מדוע בחייו של מרן שין כף ב'. מרן נפטר בשין למד ה'. זאת אומרת, 16 שנה, לא פחות. תעשו חשבון, מי שין למד ה', שין כף ב', כמה שנים טובות, לפני שמרן נפטר. שם כתוב כל שהוא בו יבש. בית יוסף. יש אחד ספר, חיבר ספר נחלת לוי, ממש הלך לאוניברסיטה, קיבל רשות מהרב, הלך לאוניברסיטה לבדוק את הגרסאות. והוא ראה גרסה של ספרים שבית יוסף נפס בחייו של מרן, עוד גרסאות, כל מה שאני ראיתי, כתוב כל שהוא בו יבש. אז מה שאתם טוענים, שזה טעון דפוס, זה לא נכון. עוד כמה גרסאות, מהדורה זו, מהדורה זו, מהדורה זו. מרן לבית יוסף, שלח את רבי מנחם עזריה מפנו, חמה מפנו. דרך בקשה, לא יודע איפה היה בזמיר, איפה שהוא היה, לא יודע איפה היה, באיטליה, היה באיטליה. דרך בקשה לאיטליה, שם יש בתי דפוס טובים, תדפיס את הבית יוסף. הוא הדפיס את הבית יוסף, הדפיס לו באיטליה. מרן בעצמו טיפל בדפוס, מרן בעצמו שלח את השליחים, וטיפל בגרות, הכל. שם כתוב כל שהוא בו יבש. טענה אחת. חמי ציון כל זה, לא ידע.